יום רביעי, פרשת שלח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים בסיפור היומי. סיפור שנלקח מהעלון הנפלא נר לשולחן שבת. בתחילת מלחמת העולם השנייה, פולין חולקה בין גרמניה לברית המועצות. בשטחים שסופחו לברית המועצות, אז הנהיגו שם מדינות של סובייטית מועצת. והארגונים היהודים, תלמודי תורה, עיתונות ובתי מסחר להבדיל, הכל נסגרו וחוסלו. המאות אלפי הפליטים היהודים שהיו, והבעיה, הם היו בעיה בשביל השלטון הסובייטי, או היו חסרי בית, חסרי עבודה, ולמרביתם היו קרובי משפחה בשטחי פולין שבידי הגרמנים. אז בהתחלה השלטונות ניסו להתמודד עם הבעיה על ידי לגיוס הפליטים מרצונם לעבודה בתוך ארצות הברית, בתוך ברית המועצות. אבל הניסיון נכשל. בשנת תפשין, אז השלטונות של ברית המועצות הודיעו להפליטים היהודים שיש להם זכות, אין זכות, לקבל אזרחות סובייטית. אבל רובם הגדול של הפליטים חששו מזה, מהכוונה של השלטונות, והם סירבו. אז הסובייטים הם נעלבו כמובן, הם ראו בזה חוסר נאמנות לשלטון. ולכן, בכ"ג סיוון, זה היה שבת קודש, בוצע גירוש אכזרי של הפליטים שלא נרשמו כאזרחים רוסים. וממש במכת הלם אחת נלקחו מהבית מאות אלפי גברים, נשים וטף, העלו אותם בכוח על רכבות גירוש מיוחדות, שהובילו אותם לסיביר וליתר אזורי הספר המסוכנים בקצווי רוסיה הרחוקה. המגורשים ראו בזה גזירה איומה. אבל הצדיק רביציק מפשברסק, הוא ניחם אותם והוא אמר, תזכרו את היום הזה, כ"ג סיוון, כן, זה לפני 478 שנה בדיוק. תזכרו את היום הזה, יום מוכן לטובה, ולא תצא ממנו רעות. הדברים שלו נשארו סתומים, אבל לא להרבה זמן, לשנה וארבע ימים סך הכל. כ"ז סיוון, תש"א, שאז התחיל מבצע ברברוסה, מה שנקרא, שהגרמנים פלשו לברית המועצות בעוצמה אדירה, והם כבשו שטחים עצומים, הרגו את רוב היהודים באכזריות. אבל אלה שהיו מגורשים שהגיעו לסיביר, הם עברו ייסורי גוף ונפש, אבל רובם רובם נשארו בחיים. עד כאן בעניין הזה. פניני הפרשה, ועושו להם ציציס על כנפי בגדיהם. רב אברום הורוביץ, יש פה סיפור נפלא, מעלינו לשבח. רב אברום הורוביץ, שזכה ללמוד במשך שנים, חברוסי עם גאון ישראל, מורנה סטייפלר, זכר צדיק לברוכה, סיפר מייסה שאפשר ללמוד ממנו השגחה מופלאה, השגוחה פרוטיס. יום אחד באמצע הלימוד, מספר רב אברום, נקרא ציצית מהטליס של הסטייפלר. ואני, אומר רב אברום, שהחזקתי בכיס חוטי ציצית חדשים למקרה שיקראו לי החוטים, אז מיד מסרתי את זה למורן. החוטים, הוא הוציא את החוטים הקוראים והכניס את החדשים במקום. ומיד אחרי אותו מייסה, הסטייפלר חלה את החולי האחרון שממנו הוא נפטר לבסוף לבית עולמו, והוא לא הספיק להחזיר את החוטים. כמובן שהרב הורוביץ מצידו מחל על כל העניין, והוציא את זה מליבו לגמרי. והנה, אחרי שעברו ימי השפיישים, רב חיים מכנס את המקורבים ומחלק את הרכוש של האבא, הרכוש. לאחד הוא נתן את הקיטל, לאחד גביע, לעצמו כמדום שיר את הספודיק וכן הלאה. ומה קיבל הגאון רב אברום הורוביץ? הטליס של מורן הסטייפלר זה הצל. טלית שהוא בא התפלל, שהשתמש בה לכל אלפי הסנדקויז שהוא קיבל. טלית שהייתה ספוגה בקדושה וטהרה. זה היה הטלית שבא והכניס את החוטים. והרב הורוביץ, הרב הורוביץ ראה, ראה בזה השבה כפולה ומכופלת. שמהשמיים דאגו שתהיה השבה גמורה בשום פלקוק, פקפוק. מצד של רבון של כל בני הגול על מורן הסטייפלר. אנחנו נגיעים למדור הנפלא קניין חוכמה, מסילת ישורים. אומר המסילת ישורים, והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק, שוקל דרכיו דבר יום ביומו, כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו. סיפר זל מסנדר קמרמן, בן של הגאון רבי אליהו קמרמן, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת אור אותו רב בקלם, מייסי ששמע מרב דב מאיר רובמן. רב דב מאיר רובמן זצ"ל, הוא היה ראש ישיבת תפארת ישראל בחיפה. יש שם על חיידר, על שמו, זיכרון מאיר, על שם הספר שלו, זיכרון מאיר. בימי חורפו, הוא בא מסלובודקה לפרק זמן, כדי לשאול וללמוד תורה בתלמוד תורה בקלם. הוא סיפר שפעם באמצע הסדר, תוך כדי ויכוח בין שתי לומדים, סוגיית הגמורף, ויש די הבאי ורובד. אחד מהלומדים, בלי לשים לב, שם את הרגל לסושתן. ובאותו רגע נכנס רב צבי ברוידז אצל האולם, והוא הבחין בזה. וואה, רוחו שערה ממש. הוא ראה את זה בצורה חמורה ביותר. הוא כינס מיד את כל הבחורים, והוא דרש לפניהם דברי תוכחה ומוסר. בין הדברים הוא אמר להם, אני רוצה להבין, איך מגיעה הרגל של בחור אל מרומי הספסל? אם זה יתרחש בלי מחשבה מכוונת, ממש פחד להיות במחיצה שלו, להיות לידו. היום הרגל עשתה פעולה בלי לשאול אותו, מחר לולה היד להתנהג ככה, ומי יודע עד איפה הוא יגיע, השם ירחם. וגם אם אמר שזה היה ברצון, בכוונה מיוחדת, בכוונה הוא שם את הרגל על הספסל, אז שום פחד לעמוד לידו. לאיזה מטרה נחוץ שלומדים גמור לשים רגל על הספסל? אין זאת אלא שהאדם הזה עושה מעשים בלי שום שמץ היגיון, צריך להיזהר ממנו. ככה הוא העריך הרבה בדברי הדרכה והיצעה, לא לעשות שום פעולה אם לא בא אחרי שיקול הדעת, האם היא נחוצה או לא. רבו יצאי, אהלן הנפלא לקראת שבס. יש לנו פה סקירה קצרה ותמציתית, היא עורך העלון נקרא שבס, הרב מויש הרמן, על התכנים המיוחדים שיופיעו בעלון השבוע בעזרת השם. פרשת השבוע אנחנו קוראים עליהם רגלים, שהוציאו דיבת הארץ. ולעומתם על כל אבי ישוע שלא התפתו לעצת המרגלים, ושזכו את הביטחון של ישראל בישועת השם, ובארץ הטובה, שהוא חפץ להוריש אותם. אז בגילן השבוע מוקדשת יריעה מיוחדת, יריעה מיוחדת לקורות חייו של מאור נגרון ומחיים פרסל שיינברג זצ"ל, בדגש על עמידת הביטוחן המופלאה שבא לידי ביטוי בכל תחנות חייו. מיד שהוא עזר את ארצות הברית, הסוויה והעשירה, לפולין הענייה והמכשלת, שהיה אברך צעיר לשקוד על התורה, וככה בהמשך חייו, שהוא אגב התורה בלי שום מקור לפרנסה, עד שהיא הרבנית התבטא ואמרה שאני הולכת למקורת עם הביטחון שלו, וכך גם במהלך בניית הישיבה, כשהוא התחיל, כשהיה לו בכיסו פרוטה, ולאורך כל הדרך רבו יסי הוראה ניסים מופלאים בזכות הביטחון והאמונה החזקה. נקרא על העדות של אחד מקרובי החזוני, שבתקופו שעמד לסיים החוזה על הדירה הסחורה, אז הנחה אותו מורן זצ"ל איך לכלכל את צעדיו באמונה וביטחון, ואחד הפעמים הוא תמה באוזנם, תדאג היום על מה שיהיה בעוד שבועיים. נספר על שלוות רוחו של הבריס קרוב, אחרי שזה מתווך רימה אותו, הוציא מתחת ידו בלוק דירות בוורשה, שהוא קיבל כסוניה מהחותן שלו. צדקות של קולה וישוע, מול דיברת המרגלים, זה גם העובדה שהם דנו לקו זכות, זה טוב ולחסד את כל מה שהם ראו, שרגלו אחר בארץ. על המידה הזאת, הבאנו בגיליון צרור עובדות נפלאות מגדולי ישראל, ביניהם ההסכמה שקיבל החפץ חיים לספר שלו מהרב של לידה, כגון רב מרדכי קלצקי, בעקבות זה שהודן אותו לקו זכות, ולימוד הזכות של החזון איש על תושבי תל אביב, והסיפור המעניין של החתן שהדליק בטעות את נרות השבת במקום הקלה בשבת הראשונה. עוד על מלשינים ומרגלים נקרא פרץ מקורותיו הסוערים של הצדיק רבי יצחק זילבר בגולת רוסיה. איך הוא שרד בבית הכנסת ששרץ מלשינים של הקג"ב, ועל אותו מלשין שהפה שלו התעקם עד שאפילו הגויים טענו שהשם העניש אותו על זה שהוא ניסה לפגוע ביהודים. ועל השאלה בכלל, איך בכלל התפתה המשרה על הדיבה של המרגלים עד שהם התחילו לבכות על מר גורלם כביוכל. אחרי שהם ראו את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה להם ממצרים עד עכשיו, ננסה לענות באמצעות סיפור על אותו מפקד במלחמת תש"ח שהגיע לישיבה בחיפה, וסיפר בהתלהבות על נס שקרה בקרבות שהוא מתבטא. ראינו את הקדוש ברוך הוא ממש. ואחרי כמה ימים כבר שמעו מילים אחרות מהפה שלו. הפרשה שלנו מוזכרת מצווה סציציס. פרשה סציציס. וגם בעניין הזה נמצא בגילה נשובה כמה וכמה עמודים קדושים ומרתקים. יש איזה מעשה מרתיד במיוחד שמופיע בגיליון. זה הסיפור של יהודי. יהודי ששמר מכל משמר על הטליסקוט ונשואה במחנות. עד להיום שגילה איזה קפו אכזר שתלש ממנו השליש לאש. ועוד באותו לילה נקמה הציצית את הנקמה הקשה שלה, כשבמקביל היא מגנה על אותו יהודי ממוות. והאם מותר להעיר, להעיר האדם על ידי שתוכבים לו חוט של ציצית באוזן, נקרא גם על זה בגיליון. וגם על שלוש עצות שהחזוני שנתן ליהודי שביקש לשפר את המידות שלו, ובמרכזן הקפדה על מצוות ציצית. ונספר מדוע הרב שמשון פינקוס, זה צהלה מכה את הפרק שלו לאדם אחר מדי 29 ימים. נביא עוד על סגולת מצוות ציצית, לצעת עובדות ופנינים מבית מדרשו של מורנך סמסויפר. ועוד על קצה המזלג מהסיפורים הנפלאים שבגיליון השבוע, איך ידע רבחון וסרמן, שרב חסקי לברמסקי השתחרר מסיביר בערב יום כיפור בבוקר, ומה ראו שלושת התלמידים שבאו לשאול את רמיך לפקוביץ' על הטויספס שהיה קשה להם בשלוש לפנות בוקר. ולמה שמח הגאון רבי גרשון אדלשטיין כשהוא הבחין בתולעת משרת מספר? והאם לא היה בן גוריון מה לעשות מלבד לדאוג לתלמידי ישיבת פוניביץ'? אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. ביום שני פרשה בכתוב בפסוק, סליחה, אך בהשם אל תמרוידו. יש פה סיפור נפלא מבאר הפרשה. שנה אחת בשבת קודש פרשה שלח, כשאדמור בעל הדברי שמואל מסלונים קרא בתורה, הוא זעק להתלהבות את הפסוק, אך בהשם אל תמרוידו. באותו שעה היה שם החסיד הנודע רב מנדל וג מצבריה, שהגיע להסתופף אצל הרבי בשבת. הקריאה הזאת חדרה לליבו, קריאה נוקבת. והפסוק הזה בניגון של הרבה הפך לחלק ממנו, תמיד היה חוזר עליו ומשנה אותו בפה, אך בהשם אל תמרוידו, אך בהשם אל תמרוידו. רק מנסה לדמל את המנגינה, רבי ישראל, אל תיקחו את המנגינה בפרטי פרטים. עברו כ-50 שנה, ביום שני פרס השלח, יום שקוראים בו, יום שקוראים בתורה, אז ישבו גם מחסידים מהחבורה בטברה בבית מדרש, אחרי תפילת שחרית, דיבור דברי תורה וחסידות, כן, אותו בית מדרש מפורסם בטבריה. והחתן של רב מנדל, החסיד רבי יעקב פוקסמן זצ"ל, תיאר איך שהסבר שלו היה חוזר תמיד על הקריאה של הרבי, אך בשם אל תמרוידו. בתוך החבורה ישב החסיד רב מוטל בוימל, שהוא גם התלהב מהסיעור הזה, ושוב גמור, רוחו נסערה בקרבו, אש קוידש, רורי תשובה. וכשהוא יצא, רב מוטלין מהבסנדרש פגע בו רכב, ועל המקום הוא השיב את נשמתו ליוצרה. בימי השיבה, כשהברכס אברום, סלונים, בא לנחם את האבלים, אז סיפרו לו שהוא הסתלק מתוך רורי תשובה, שהוא תאמר מהשמיעת התיאור של הקריאה של הרבה, הדברי שמואל, אך באשר אל תמרוידו. נענה ברכס אברום ואמר, תראו מה זה הכוח של צדיק. עורר את העם לתשובה בזעקה, בזעקה אך באשר אל תמרוידו, ואחרי 50 שנה, עדיין חסידים חוזרים על הקריאה הזאת באותה התלהבות ומתאורים לתשובה. רבותי, אנחנו מגיעים לשוט היומי, יש לנו פה שאלה מאוד מעניינת. אדם שיש לו מכונה של פחיות, מכונה בישיבה, המכונה כמובן פועלת גם בשבת, תכניס זה יצא. כמובן שהם שני יהודי שמשתמש בה, אבל האחרונה, אומר בעל המכונה, הוא גילה שהעובדים הגויים של הישיבה משתמשים וקונים פחיות. האם זה מותר? האם מותר ליהנות מהכסף שמגיע בשבת? הורה הגויין רמושול קליינשליטה שצריך לנתק את המכונה בערב שבת שלא יכול לקנות בו בשבת, כי יש בלסיר מקף וממקר בשבת, גם מסורסחה שבת. אז אם מישהו חושב לקנות מכונה, אז שידע שבשבס הוא צריך לנתק את זה. דף אני בהלוכה, עשיית נקב בכלי, מתי אסורה מן התורה, מתי מדרבנן, ולפי אילו דעות יש סוג נקב שמותר גם מדרבנן. תוכלו לשמוע את זה בשיעורים הנפלאים, בקו בשלוחות אחרות, בדף אני בהלוכה. אז בואו נלמד גם אנחנו רבו סייטין יד החיים בהלוכה. האם מותר לעשות חור קטן כדי להוציא נוזל שנמצא בתוך איזה משהו? אז כמו שלמדנו אתמול, נחלקו ראשונים האם איסורי מלך הסבויינה וסויסר נאמרו גם בכלים. לכל הדעות יש איסור מקי הפטיש כשמשלימים יצירה של כלי. לכן יש איסור מקי הפטיש כשעושים פתח לכלי על ידי שברה חלק ממנו, ליפוי מקום השבירה באופן שמתאים לפתח, או על ידי ניקוב הכלי. וצריך להבין בעניין הזה מן שתי פתחים. פתח שעשוי אין להכנסה לכלי ואין להוצאה מהכלי. זה אסור מדאורייתא. ופתח העשוי להכנסה בלבד או להוצאה בלבד, למשל נקב זעיר, להוציא את הנוזל שבכלי, זה אסור מדרבנן מחשש שמא ייטו ויעשו בכלי פתח שאסור מדאורייתא. ולדעת, הסוברים שיש איסור סייסר בכלים, אז אסורה עשיית נקב בכלי גם שהוא לא עשוי לא להכנסה ולא להוצאה, אבל האיסור הוא מדרבנן, כי הוא לא סותר למה תבנות, אלא מקלקל. פתיחת קופסת שימורים בשבת, רבותיי, לדעת פוסקים רבים, אין בה איסור מלאכת סייסר. למה? כיוון שבעודה תומה מכל הצדדים היא לא נחשבת מכלי. אבל יש בה איסור מלאכת סבויינה, או מקי הפטיש, שכן היא מכשירה את הקופסה לשמש ככלי. ואם בדעתו להשליך את הכלי, עדיין יש מגדלי האחרונים שסוברים שייתכן שעשו מדורה זה לפתוח אותה, כיוון שרבים משתמשים בה אחרי הפתיחה ויש לה שם של כלי. ויש לחשוש גם שמה הוא ייתה ויפתח, גם כשיהיה בדעתו להמשיך להשתמש לה. ויש אמור רבותיי שבמקום שמקובל להשליך את הקופסה מיד אחרי ריקון התחולה, וגם דעת הפותח לכך, אז יהיה מותר לפתח אותה, כי באופן הזה אין לה חשיבות של כלי. ויש אמור שבמקום כזה מותר לפתוח אותה לכל הדעות. אנחנו ממשיכים עד אף רמי בהלוכה. עצות. נביא פה מקבץ של עצות בשביל לפתוח קופסת שמורים. עשיית שני נקבים בקופסה, אחד בצידה העליון ואחר בחלק התחתון, יש אומרים שזה לא מועיל, אפילו שהיא מוציאה את הקופסה מכלל שימוש, בגלל שתיישר לדייק ולנקה בשני מקומות כאחד, ובסיית הנקב הראשון כבר הפך את הקופסה לכלי. ויש מהאחרונים שכתבו, שבדעת הסוברים שיש איסור בסויסר וקיילים, יש איסור סויסר בפתיחת קופסת שימורים בשבת בכל דרך שהיא. אז מה כן יהיה מותר? אז יש אומרים שאם הוא פותח את הקופסה באופן שהיא לא תהיה ראויה לשימוש חוזר, זאת אומרת שהוא מיד מוציא אותה בכלל שימוש, זה יהיה מותר. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול. נחלקו הפוסקים עם איסורי מלאכת בויינה וסייסר המורים רק בבניין שמחובר לקרקע או גם בכלים. כלים גדולים שהנפח שלהם כולל התפונות הם 40 צעה ויותר, למשל ארון גדול שהוא לא מחובר לקיר, לכל הדעות יש בהם איסורי בויינה וסייסר. כלי שהתפרק ממנו חלק באופן שהכלי עדיין ראוי לשימוש, אבל השימוש הזה לא נוח. אסרו חכמים לטלטל את הכלי בשבת, מחשש שהוא ייתה ויתקן אותו ויעבור על איסור מקי הפטיש או בויינה. ועכשיו אנחנו נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים, איך יש לנהוג בכשלים שנפלו על הרצפה בשבת. אז נקדים ונאמר שבשבת אין מצווה להניח כפילים, כן? השבת עצמה היא עוד, התפילין נאמר עוד, השבת היא עוד. ומי שמניח אותם יש מצווה, אז עובר על בלטויסיס. ונחלקו הפויסקים בנוגע להנחה שלהם שלא לשם מצווה, בנוגע לאיסור מוקצה בתפילין. יש אומרים שמותר להניח שלא לשם מצווה, ולכן הם נחשבות ככלי שמלאכתו ליתר. ויש אומרים שאסור להניח אותם שלא לשם מצווה, ולכן הן נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור, והן לטלטל אותן אלא לצורך שימוש במקום שהם שם מונחות. ולהלוך המצדים הפוסקים, כי בשעת הדחק ניתן להם כל. ולכן, אם נפלים, אם תפילין נפלו על הרצפה, חובה להרים אותם. ויש מי שאומר בכזה מקרה להחליט שחפץ לשבת, כן, הוא רוצה עכשיו לשבת בדיוק במקום ששם נפלו התפילין, ואז יהיה מותר לטלטל לכל הדעות, שהרי הוא מטלטל אותה לצורך שימוש במקומה. עד כאן בעניין דף רמי בעל אוכל. ואנחנו מגיעים לדף רמי תלמוד דבלי, כי סעד קבעו דוד את שמואל את מקום המקדוש. ואיזה חלק במקדוש היה בנחלת שני שבטים שונים? ועל מה התקנה דויג הדוימי בדוד המלך? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זוכרים דף נמלם. נדלת. עכשיו רבותיי, איי איי איי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפיצים בחיים, הרי כולנו חפיצים בחיים. בואו תצטרפו לנו לעמוד הנפלא, חפץ חיים יומי, בספר חפץ חיים. בסעיף י"ג מהפתיחה, יפים, החפץ חיים מונה אפס של מדבר שקר תרחו, שעליו עובר מי שמספר לשנורא, אם הוא יראה בסיפור שקר. ומוחיצים בחפץ חיים ואומר, שגם משתנה שמו לפגם לידי זה להיקרא בשם שם רע. ואני שואל, יהיה חמור הרבה יותר מסתם השנור ורחילוס. הביור ומוסופים מרחיבים קצת בגדר מצוות נדבר שקר תרחוק, שהראשון נחלקו האם זה מצווה שנאמרה דווקא לדיינים במשפט, וככה גם כותב הרמב״ם, או שזה מצווה גם מחוץ לבייזים, כך כתוב בספר החסידים, וכך דעת החיידים, השולחן ערוך כמובן. אמנם כתב בספר יד הקטנו, על הרמב״ם, שגם שאפילו שהעיקר האזורי של שקר זה על הדיין, בגלל שכשהדיין יתה עצמו את דברי שקר, הרי הוא הורס את קיום העולם, אז אם אין נשמע, אומר היה בקטנו, שגם שאר ההמון ירחיקו את עצמם מלשקר. ככה משמע במקדובו, וככה גם בירגון רבי לזק, זה חוצה מקווה. נידון נוסף באיסור שקר, האם האיסור לשקר, הוא רק בגרירה של הפסד המון השני, או גם בסתם דברי שקר. אז דעת היה דרמה, שעובר באיסור שקר, בכל דבר שקר, גם הוא לא מפסיד בזה לחברו. אבל דעת הירים, שעובר רק בשקר שגורם הפסד, או כל דבר נזק. אומנם, גם לדעה הזאת יאסרו חכמים כל דבר שקר, כמו שבואר בשערי תשובה, בביור קט השקרנים. ככה גם כתב הגרף קנבסקי שליטה, שמדברה בן יואים ממוכח שעיקר האיסור לשקר, הוא רק מפסיד במון חברו, ובשאר דברי שקר, בשאר דברי שקר, זה לא איסור אלא מדברי קבולה. אלא חזוניש, חזוניש באמונה ובתוכן כותב בגדר של מידת השקר, שגנות השקר זה לא בשביל המרמה או רווח שהוא מקווה שיהיה לו ברמות שלו, אלא גם שינוי בסיפור דברים סתם, דברים של מה לכך. בשם שקר יכונה ובכלל לבון שקר. והגרח גנזקי הביא בדרך שיחו, חיים הביא שמייסי מהבריס קרוב, שהוא הקפיד על כל דבר שקר. וגם אם הוא לא מסקר, אומר החובץ חיים בדברים שלו, אלא הוא משמיד את הרקע של הדברים, ועל ידי זה הוא גורם להבנה לא נכונה של הסיפור, אומר החובץ חיים לקמן, בחות לשון הרע, בכלל יוד, בברמיים חיים, שזה נחשב כשקר וכמו את שישם. עד כאן, לעניין המדור הנפלא, החובץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. המוסר היומי, תורת הבית, נכתב בסוף הספר. אומר החפץ חיים, שיש איזה יצר הרע שמשתה את האדם, שיש עוד מה ללמוד תורה. עכשיו אני מוטרד מהעסקים, הראש לא פנוי, אבל אני קצת אתפנה, ואני אשלים את כל מה שחסרתי. אבל אומר החפץ חיים, כבר אמרו חז"ל, ואל תאמר לי, כשפונה יש נה, שם עלי תפונה. והנה, את זה אמרו בזמנם, שלא היה כל כך עול דרך הרץ על כל אדם. וכיום אומר החפץ חיים, שנתרבה בעוונותינו הרבים, עול דרך הרץ על כל בן אדם. התגמת כל יום ויום נתרבה עוד יותר. כל מה שהיה מלפנים יתרון, בהכרח זה נעשה יתרון. אז גם אם הוא יגיד לה, כשיפנה שני, הוא יכול לומר, בוודאי לא תיפנה. בוודאי לא תיפנה. פשוט פחות. ואיך מחלקים את היצר הרע הזה? אז המשנה באובס אומרת, מה שילה להרגיל אמר? אם לא, עכשיו, אם עושה. גם שם מסתפק במזונו רבע דינר היום, קושי כמו אנחנו שצריכים כמה וכמה עשרות פעמים יותר מזה. אם נחשב ללמוד שנהיה פנויים מהטרדות, אז לא נלמד אף פעם. ורבי ישראל חז"ל אמרו שדברי תורה הם ממש מזון לנפש, כמו הלחם לגוף, כמו שאדם רגיל לסעוד בכל יום, לפחות פעם אחת, ככה צריך לו להיות קבע לתורה כל יום. וכמו שבמזון הגוף, אם יזדמן לפעמים שלא אכל כל היום, אולי איזו תענית וכדומה, אז מיד, שנהיה לילה, הוא משליך את כל התרדות והוא מזרס את עצמו לאכול, כדי שהוא לא יחלש. זה דבר אומר חפץ חיים בעניין הנפש, אם קרה כמה פעמים שעת תרוד, אולי יכול ללמוד ביום, אז ישלים את הלימוד שלו תכף בלילה, שיהיה לו כמו חוב ממש. ואמרו חז"ל, אין תחילה דינו של אדם, אלא על דברי תורה. שמתעניין עם האדם על מה שנפטר, על מה שפטר עצמו, מדברי תורה. אני אעזור שנזכה להתחזק מהדברים המאלפים האלה. ולקראת סיום יש לנו במדור פרשת השבוע, סיפור נפלא. כוכם כגר יהיה, אומרת התורה. דוגמת מופת לעידוד מבית מדרשו של רבינו, מורן הגרם שח זצן. דוגמה שהמחישה, אנחנו יכולים לספר, דוגמה שהמחישה את העניין הזה היטב, אנחנו יכולים למצוא במעשה, שסיפר מרדכי אולסבנד, סיפר של המשרד של הישיבה, עבד איזה יהודי קשיש, רב צבי, אז הכי מופלג, לא רחוק מהגיל של הרב שח בעצמו. מדי יום ביום היו נפגשים למטה, ברחבת שער יישר, בכניסה לישיבת פוניביץ. אחרי הסיום של התפילה, הרב שח היה רואה מדרגות שם כבר עם צינור צבי, שהתפקיד שלו היה למסור את המכתבים האישיים שנשלחו מכל קצווי תבל. מכתבים בלי כתובת מוגדרת שהגיעו מכל העולם כשמומנים אל הרב שח ישראל. אז הם הפקידים בדואר כבר הכירו את זה והיו מעבירים בקביעות למשרדי הישיבה. ואחד מהתפקידים של רב צבי, רב צבי אוזבנד, שליטה, היה להעביר את זה, היה להעביר את זה לרב שח. וככה היה נהג. הפגישות של הקבועות האלה בבוקר היו עלות להתפסק. אילו הרב צבי, שהיה לו גיל, שכבר היה מבוגר, כמו שראו עליו, היה ממש את הכוונה של לפרוש מהתפקיד. וכולם ניסו לשכנע אותו, ידידים, חברים לעבודה ועוד הרבה אחרים. ניסו לשכנע אותו שזה לא הגיוני לעזור עבודת קבע מלאה בסיפוק. לטובת שירות בין ארבעה כסלים שלא נשמע ביניהם הגה. אבל אותו היא שתה בתוסניו מלשמוע, לא נראה שהוא נחוש בהחלטה שלה. ואימא, כמעט ויצא את החלט של הצליל לפועל. אם עליה נכנס מורן הרב שח בעצמו לאבי הקורא, בחוכמה ובתמונה בפנה עליו באחד הימים שנפגשו בעקומת נמצא, אומר, מה שמעתי עליך? שאתה עומד לעזור אותנו? ואז רבנו מיד המשיך, אני אגיד לך את האמת, גם אני חשבתי לא פעם לעזור. גם אני כמוך, ישיש, תוח שהיא לא כמו פעם. אז חשבתי לעצמי, נו, מה יהיה? מי יבקר אותי? אני יושב לבד, משועמם, בוחן בית ריק, חסר חברים. זה לי אפילו מילה וחליף מילה. זה יהיה מאוד לא נעים. במחשבה שנייה, הבנתי שזה טעות, אני צריך שיר בישיבה. רבי צבי שמע, ואז הוא אמר, שיר גם אתה בישיבה, ככה יהיה אחר לך. ואז רב צבי, סליחה, הרב שח אומר לרב צבי, רב צבי, תשמע לי, שיהיה גם אתה בישיבה, ככה יהיה לך יותר טוב, בדיוק כמוני. ואכן רב צבי נשאר, חוכמתו של הרבינו, מורן הגרם שח זצל, להעביר לו איזה מסר שגם מכבד אותו, גם מרומם אותו בעיני עצמו, הוא גרם לו למרות הכל לעשות את הדבר הנכון. אם הוא מסביר לו ישירות שהוא עלול למצוא עצמו חסר תעסוקה, מדוכדה, סביר להניח שזה לא הפועל את הפעולה, אבל אחרי שהוא קרח את עצמו, אחד המחתה, מצד אחד הוא מסביר לו שהוא לא מציג, לפניו שיקולים כלי אחר יד, ולשקל אותם היטב ביחס לעצמו, אז דבריו נפלו על אוזן קשבת, ישיגו את אותה מטרה. ויש כאן בנוי סיתן רבו ישראל להוסיף ולספר, שבכל בוקר ובוקר, אחרי שחיס, שרצבי היה מחכה, לרבנו, מרן הרב שח במורד המדרגות, כדי למסור את המכתבים שהגיעו מהזוהר. וככה, רצבי היה מחכה לו למסור את המכתבים, כן? אז רבנו היה נעצר, מחליף את המספר מילים, איתים הוא היה מטבל ואיזה מי שבדיחוסה, הכל כדי לרמם את רוחו של אותו יהודי יקר. וככה למדו בני הישיבה, אפילו מי שראשו בשמיים, כל המחשבות שלו בתוירה, בעירס השם, יכול למצוא לעצמו זמן במקום גם על, עבור הדברים הפעוטים ביותר, של מחורי הפעוטים ביותר. כגון להעניק ליהודי פשוט את התחושה שהוא חבר הכי טוב שלו, כמוני וכמוך. עוד איזה דוגמה על מייסה, שהיה משפחה של גירי צדק, שעלו מאמריקה. כיוון שהבת שלהם סבלה הרבה מאוד בבית ספר מהצקות חוזרות ונשנות בגלל המוצא שלה. כי כשהם באו לארץ ישראל, היה משהו גילת הסוד, וככה המייסה חזר על עצמו בבית ספר בין החברות, אפילו לצחוק על הילדה. עד שבשלב מסוים היא אמרה, אני לא חוזרת לבית ספר. ואז הציעו להורים חסר אונים, שיפגשו להם, הם יפגשו עם רב שך, אולי זה יעזור. אולי יוכל לדבר על הלב שלה, ולשדל אותה, שתשנה את ההחלטה. טוב, הם קיבלו את היצא. אחרי שהתקבלה הסכמה של רבנו, הגיעו איתה לביתו של הרב שך. כשהילדה נכנסה לחדר של הרב שך, הייתה כולה נרגשת ונרשת. ועד הרב שך פונה אליה לא פחות ולא יותר. ביתי, את יודעת מי אני? היא אמרה, כן, אתם הרב שך. חיוב של קביעת רצון. אמר מיד, נכון, אבל אני רוצה לספר לך משהו. תדעי שגם אני גר. הילדה התפלה, אתם גרים? הרב שך נענה עם ראש. וזה רבותיי, הוא מייר, וככה הוא רומם אותה, ככה הוא רומם אותה, אמר לה, גם אני גר. ואיך הוא אמר, איך הוא שכנע את השוב גר? אמר לה, כתוב, כי גרים אייסים בארץ מצרים, כל היהודים קוראים גרים, וגם אני בכללם. בגופו של עניין, הדברים הפשוטים האלה, פעלו את הפעולה הברוכה, הילדה הסכימה לחזור לבית ספר, חזרה לבית ספר, אבל אנחנו נתמקד דווקא בצורה שהוא עשה, בחר, איך לעודד את אותה גיורת, איך לעשות את זה. הוא לא ניסה להסביר לה שלא תשים לב להצקה, כי זה לא נורא. הוא לא ניסה להסביר לה שהקושי לא קיים, הוא רק עשה דבר אחד. הוא רומם אותה, הוא החשיב אותה. הוא לימד אותה באמת שהמעלה שהלא פחותה מהמעלה של החברות, וזה הדרך הבו יצא. שאנחנו מרומים אדם שניצב מול הקושי, אנחנו בעצם מציידים אותו בכוחות שיאפשרו לו להתמודד ביתר סעד, ביתר עוז. להתמודד, להצליח. לעומת זאת, כשאנחנו נשים לגמת את הקשיים שהוא נמצא בפניהם, אין סיכוי שנצליח לשכנע אותו. מקסימום, אנחנו נוכל להוכיח לבאותות ומופתים שהוא חלש וחדל אישים, שלא מצליח להתמודד עם קשיים קטנים כל כך. אז הגישה הזאת היא לא עשויה להביא תועלת, אלא רק נזק. היה פעם איזה ניס מייסן אסף עם יתום שהיה שבור ורצות. הוא בא לבקש נחמה לרמי. הוא בא לבקש נחמה. רבינו שכאב לו הכאב של כל יהודי, אז הוא פשוט של אותו ילד, אותו יתום, אז הוא אמר, תראה, גם אני סבלתי בנעוריי, לא גם אני, סליחה. אמר לו, תראה, אני בנעוריי סבלתי כל כך הרבה תלאות וצרות. כל שנות הילדות שלי הייתי רחוק מהבית. חשבתי בעוני, במחסור, אפילו מזון לא היה לי מספיק, ועכשיו אתה רואה, יש לי דירה רחבת ידיים, אפילו מכונית. אין ספק בלבינו רבו ישראל, שאפילו לא ספק קל שבקנים, שלא הדירה רחבת הידיים והמכונית המעודרת, תפסו מקום כלשהו במחשב של רבינו. אין ספק שהם לא העניקו לו אפילו כרטוב שלושה, אבל הוא ידע רבינו מאוד הרב שחד הצד. שכדי לעורר את הילד היתום, צריך לדבר יותר מושגים שלו. אילו הוא היה אומר לו שרבים יתומים, כולם מתמודדים טוב, סביר להניח שהוא היה יוצא מפניו מפחי נפש. אבל רבנו בכחותו, ברגישות הרבה, ידע להגיד את הדברים הנכונים. ידע לא לזלזל בקושי וגם להעניק את הרגשה, כי מי כמוהו שחוות צער ומחסור בנעוריו יכול להבין ליבו של זה שלו, שזה שעמד מולו. וכך הוא ידע להעניק גם לילד היתום, תקווה לאחרית טובה יותר. באמת, עוד סביולו, שאותו יותר מצא מהחדר, מעודד, מחוזק, עם חיוך שכבר הרבה זמן לא נראה לפנים שלו. חיוך שגרם לו הרב שך. ולקראת יום אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות יום מתרמותיי. משיח יוסף מובא, שכשראה גאון רב שרגא פאבל מנדלוביץ', התלמידים נכנסים לשמוע את השיחות, כל אחד כיסא לעצמו, הוא פנה אליהם ואמר, כל אחד היה מביא כיסא בשביל השני, במקום לעצמו, אתה יוצא, אתה יוצא, כל אחד בכיסא. אבל מה? כל אחד גם היה עושה חסד. אבל עכשיו, שכל אחד מביא לעצמו, אין לו יותר מאשר אותו כיסא. תשתדל אם כן, רבותיי, לחפש איך אפשר לעזור לאחרים, אפילו במעשים פשוטים בחיי היום יום. ונזכה במצוות חסד, ועבוד יותר מסיים ביותר. עד כאן דברנו להיום, רבותיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא, מתוך התעלות, ושפע רוחני וגשמי בכל העניינים. הרבה הצלחה בכל תמצא.